אנשים טועים, הוא קובץ הסיפורים החדש של גייל הרעבין. כל סיפור מונולוג. בוס אטום שבעצמו מעיד על עצמו שהוא המפלצת שמדברים עליה, מפלץ הוא מקפיד לציין, מפרט איך בזכותו פותרה עובדת ניקיון קשת יום. עיוורת בעין אחת, כבדת משקל, פותרה כי פעמיים התנגשה בו ליד המעלית. והרגע שבו הוא מספר את הסיפור הזה הוא בחתונה, בהמתנה לרב שיתחיל לערוך את החופה. או גבר שמגיע מטכנולוגיה, מסביר למאזינה שמגיעה מפואטיקה, ממשתתפות הכנס שהוא נמצא בו, איך הוא ואשתו נפרדו. הפסיקו להיות באותו מרחב. הוא מסרטט מעגלים כחולים, אדומים, ירוקים, ממוצעים רב שנתיים של הזמן שבו כן שהו במרחב פיזי אחד, חותך אותם לפרוסות גיאומטריות שמדגימות כמה באופן ממוצע היו יחד ויחד עם הבן שלהם. זה שנהרג 4 שנים לפני הגירושים. עוד סיפור, אישה שמסבירה לבעלה, מסבירה טוב טוב מה היא חושבת על הנסיעות שלו לבד למדבר, להתייחד עם השמיים ועם הוד קדומים. מסבירה לו במסרונים, בחיבור ארוך, במכתבי לילה במייל. בהודעות האחרונות היא נותנת להוראות מפורטות איך לטפל בילדה שלהם. אם תזיז לה את הפון עם העיניים, אולי תראה שם גלקסיות. אולי על המצח שלה תזהה פתאום הוד קדומים. אנשים טועים, גיא לרבן, שלום גיא באולפן גלי צהל בירושלים.
שלום.
עיוורון הוא שם הסיפור, המונולוג הראשון, הבוס שמתגאה בפני העובדים איך הוא פיתר את המנקה כבדת המשקל. את פיצוי הפיתורים שלה היא קיבלה כמובן, וגם אגב כמה מתנות שנשארו אצלנו עודף מהחג, ביקשו את רשותי להעביר לה ואישרתי, הוא מתגאה. היא לא רואה בעין אחת המנקה הזאת, אפשר להגיד עיוורת או חצי עיוורת, אבל עיוורון, גאל, נדמה לי, הוא התכונה של כל הגיבורים שלך.
כן, אני חושבת שהנושא המשותף של הסיפורים בספר הזה הוא עיוורון, או אפשר לקרוא לזה הונאה עצמית, והשאלה שעולה למעשה בסיפור הראשון היא השאלה שאני מקווה שמלווה את הקורא לאורך כל הספר, זה באיזו מידה אדם אחראי לעברונו, כי כל הדמויות באופן כזה או אחר עברות, סובלות מאיזשהו עיוורון מוסרי. בסיפור הראשון העובדת היא עיוורת למחצה, ואותו הבוס שמפטר אותה טוען שאדם שנוטה לעיוורון או נוטה שלא לראות, חזקה עליו שהוא צריך להתאמץ באופן מיוחד לראות, והוא אחראי לאי הראייה שלו, אבל כמובן שהדברים האלה צריכים להיות מוסבים עליו.
עוד דקה יקרה פה משהו אחר, תתחיל החופה וקהל השומעים שלו יתפזר, או המלצר יביא את החשבון, וכל אחד, גם המדבר, גם המאזינה, ילך לחדר שלו במלון. על הרקע הזה מופיע המונולוג המאוד מאוד עוצמתי.
אני אפילו לא יודעת אם המילה מונולוגים מדייקת כאן. אנחנו נמצאים בתוך שיחה, או בתוך איזושהי סצנה, שבה אנחנו שומעים צד אחד בלבד, כשלמעשה הקורא יכול להשלים במוחו את תגובותיו של הצד השני. לעתים הסיפור הוא באמת סצנה דרמטית, התרחשות בין שניים, יש לנו סיפור על גבר שמסביר לחברתו מדוע הוא לא התריח את עצמו לטוס ללוויה של אביו, וברור לקורא רק מהדיבור שלו שהיא מגיבה בצורה רגשית מאוד חריפה, ושלמעשה בסוף הסיפור היא עוזבת אותו. אבל כאמור אנחנו שומעים רק את הצד שלו.
ויש בזה משהו מאוד דחוס, יש תחושה כאילו המדבר כל הזמן מתקרב אליי, נגיד, כקורת, והוא מביא עוד פרט, בסוף יש תמיד איזה פרט מפתיע בסוף הסיפור.
כן, הדוברים כולם מנמקים באינטנסיביות רבה מאוד. כל ספר כשאני עובדת עליו יש לי שם לתיקייה שבה נמצא הטקסט. הספר הזה נקרא, אצלי התיקייה נקרא הגיונות, שזה כמובן שם ש... אי אפשר לתת לספר, אבל הוא ניסיון באמת לעקוב אחר הגיונותיהם של אנשים שונים, כשבשלב כלשהו ההיגיון כמו יורד מהפסים, ואני מקווה שזה מעין אתגר לקורא לבדוק מתי ההיגיון בדיוק יורד מהפסים, כי אנשים נשמעים הגיוניים מאוד, אני חושבת, ומה גורם לכך שהוא יורד, מה הכשל בעצם, איפה הדברים משתבשים, ו... כפי שאני מבינה את זה, הכשל הוא תמיד רגשי, זאת אומרת, יש איזושהי בעיה בעולם הרגשי של כל האנשים האלה, ובשאלה ההיגיון יורד מהפסים. עניין האינטנסיביות שאמרת, נראה לי שבדרך כלל כשאנשים מסבירים דברים באופן מאוד אינטנסיבי ובעריכות, זאת בדרך כלל אינדיקציה לכך שמשהו לא בסדר.
כי אומרים, אם יש לך טיעונים חלשים, אז תאמר אותם בכל רם.
אני חושבת שהטיעונים שלהם לא חלשים, אבל שיש איזושהי תחושה של אבון, של חטא, שכל אחד מהם מכסה עליה. וכיוון שצריך לחסות או להשתיק את הקול הפנימי שאומר, משהו כאן לא בסדר, אתה לא בסדר. כיוון שצריך להשתיק את הקול הפנימי הזה, צריך לטעון הרבה מאוד. אדם שמקים בית תמחוי, לא נזקק לטיעונים ארוכים כדי להסביר מדוע הקים בית תמחוי.
ובתור חברת האקדמיה ללשון, הגיונות, יש דבר כזה? היגיון ברבים?
כן, ודאי שיש. אחת הסיבות שלא אפשר היה לתת את השם הזה לספר, הוא שהשם הזה כבר נתפס על ידי דקארט. אבל ההפך, אני חושבת שהריבוי של היגיון, הגיונות, מחכים, הוא נכון, הוא בא להזכיר לנו ש... לאנשים הגיונות שונים, מה שבמובן מסוים אני חושבת שיש משהו בספר הזה שהוא מתקשר לכל עניין ה-theory of the mind, באמת ניסיון להבין איך פועלים מוחות אחרים, וצורת הריבוי של היגיון מזכירה לנו תמיד שהזולת לאו דווקא חושב כמונו, מעלה חושבתו לא בהכרח זהה לשלנו.
ויש, אני חושבת, גיל רבן, עוד מרכיב של זמניות והרעיות של המפגש האנושי, לא רק העובדה שהוא תופס מישהי או היא תופסת מישהו לטעון את הטיעונים ואת ההיגיון שהולך ומתעוות, אלא גם יש מעין מקריות. נוצרת קרבה, למשל, לאישה שבעלה נוסע למדבר, מתארת איך היא הייתה תקועה 4.5 שעות בפקק בדרך לירושלים, ובו אנשים זרים לגמרי יצאו מהמכוניות, אחד חילק תפוחים, מישהו השמיע מוזיקה, זוג זרים נבלעו להם בחושך לסקס כנראה. כלומר, העובדה שלא תראה את האדם הזה בעוד חצי שעה, כי הוא נוסע מהכנס הביתה למשל, היא מעצימה עוד יותר את המפגש האנושי, לא רק את הדיבור.
וואו, זה יופי של נקודה, ואני מודה שלא חשבתי עליה, אבל עכשיו כשאת אומרת את זה, אני חושבת שזה באמת נמצא שם. כלומר, התודעה שהמפגש האנושי הוא זמני, הוא שברירי מאוד, היחד שלנו הוא שברירי מאוד, ובתוך כך אפשר לעשות דברים נפלאים, ואפשר לעשות דברים איומים ונוראים. ואכן רוב הדמויות מנצלות לא נכון את הרגע הקצר הזה שניתן לנו יחד.
והסיפור האחרון שלך נקרא קניבלים. המדבר בו הוא מרועיין על ידי עיתונאית שנשלחה לראיין אותו, הוא צלם של סרטי פורנו, והוא מורה למרועיינת שלו לדחוף לתיק את השאלות שהכינה, רק להקליט או לרשום את המונולוג שלו. באומנות לפורנו הוא אומר לה, זאת תהיה הכותרת, והוא כבר יספק את הסחורה... 3 בנים משלוש נשים שונות, הסדרות שהוא צילם, למשל הפסחים, אלמנות, אני פותחת פה סוגרן, כן, כולם לקויים או חסרים במשהו. הבוז שלו לשחקנים, לשחקניות הפורנו, הוא קורא פשוט זונות, והוא מסכם, קניבלים, קניבלים זה מה שאנחנו, חשוב לו דבר אחד שיצוין בגדול, שהוא נאות להתראיין בתשלום. הוא מבקש שיבליטו את זה. זה מה שאת חושבת על רעיונות עם יוצרים, או על אנשים שמראיינים יוצרים וסופרים?
תראה, בוודאי שלא, יש כאן הקצנה כמו בכל הסיפורים של טיעון שיש בו משהו נכון, יש בו אמת כלשהי, והוא מוקצן עד שהוא כאמור יורד מהפסים. במקרה הזה המדובר הדמות הגיבור הוא מי שהיה... צלם אומנותי נחשב מאוד והתדרדר לצילום סרטי פורנו, וטענתו היא שבסופו של דבר הכל שכיר, רק שבפורנו המסחר הוא גלוי יותר, כלומר אנחנו יודעים בדיוק מה קורה שם. הוא טוען טיעונים רהוטים נגד בכלל התרבות שבה אנחנו חיים, שבה הכל מצולם, הכל נראה ומתגלגל בשוק ויש לו ערך שוק. הטיעונים שלו יפה מאוד, אבל כאמור כשאר הדמויות, ההגזמה בטיעון, ההקצנה בטיעון, באה לחסות על משהו, וגם במקרה שלו אנחנו מקבלים די מידע כדי להבין שכל זה נועד לחסות על חיים שנוהלו בצורה בלתי מוצלחת.
ואיזה טעויות את עושה?
אחרי ספר אני יכולה לקום בבוקר ולהחליט ש... הספר כולו טעות אחת גדולה, ושעתיים אחר כך להחליט שהכל מצוין, ותשאלי אותי שנה אחרי, ויהיה לי איזשהו עומדן נכון יותר של מה נכון ומה מוטעה.
והעטיפה של הספר, גייל, יש עליה שני סרטוטים כמעט סגפניים של שני ראשים.
כן, עטיפה שהיא מאוד מינימליסטית, בעצם היא מעין מפה של שני מוחות.
וזה מזכיר קצת גם משחקי ילודים כאלה שמקפלים את הקרטון ואז שמים איזה בגד על הבובה.
כן, בהחלט, בהחלט. את יכולה לומר שמוח אחד שם הוא מוחו של הקורא, והמוח שמקופל מנגד הוא מוחה של הדמות המדברת.
תודה רבה גיא לרבן, ברור לחלוטין שהספר הוא לא טעות, הוא מרתק, הוא אחר, הוא אחר, הוא מאוד מעניין, הוא תופס אותך בגרון. אנשים טועים, גיא לרבן, אחוזת בית, תודה רבה.
תודה.